אנחנו היום בעזרת השם נלמד את פרשת שופטים. חודש טוב קודם כל. צריך, אני לא יודע אם יש שם עוד בחיים לעשות, אבל חודש טוב, חודש אלול. אנחנו היום באלף אלול. אלף אלול, אנחנו אומרים, ראשי תיבות רבים יש לאלול. הרבה מאוד. אני דווקא מאוד אוהב את הראשי תיבות שאומרים, אני לדודי ודודי לי. למה אני אוהב את האמירה הזו דווקא? כי אני לדודי זה הכנעה. אני כולי אצל דודי. ואז ממילא דודי לי. אבל אנחנו יודעים שיש גם רמז שאומרים אלול ראשית מילה הפוכה. זה יוצא לולה. לולה השם עזרת עלי. כמעט שכנע דומה נפשי. כלומר, אנחנו צריכים בחודש אלול, ובעיקר העניין של חודש אלול זה תהייה. תהייה, תהייה, ברוך תהיה. אדם צריך להתחיל. אדם בחודש אלול זה ההכנה לקראת ראש השנה, כיפר, וגם סוכות. אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לקראת תקופה שכולה מתח, מתח רוחני. העניין של חודש אלול, אז עדות המזרח התחילו להגיד סליחות כבר ממוצאי שבת. באשכנזים יש עוד זמן. אבל בכל מקרה, גם אלה שנוהגים לומר סליחות ממוצאי שבת, גם אלה שנוהגים לומר סליחות רק בעוד עשרה, סוף החודש, עשרה לפני ראש שנה, בכל מקרה, שבוע זה יוצא השנה, כן. אבל בדרך כלל מנהגו עשרה ימים, בגלל שהשבוע יוצא, כן, לא, שבוע יוצא, יוצא
אם זה שלושה ימים, אז מוסיפים.
עשרה ימים. אבל בכל מקרה, גם וגם, כל מי שצריך להגיד סליחות, ומי שיתחיל להגיד סליחות, ומי שיגיד אחר כך סליחות, אנחנו צריכים לדעת שלפני שאנחנו ניגשים לאמירת הסליחות, צריכים להבין מה העניין פה. אמירת הסליחות, למעשה, תקנו פיוטים, כולנו אומרים אותם בהתלהבות כזו, בהתלהבות אחרת, אחד מתוך שמחה, אחד מתוך תחדות של נפש, כל אחד עם מה שיש. אבל לפני כן, לפני שאנחנו מגיעים לסליחות, חושבני קודם כל שאנחנו צריכים לעשות עצור. אנחנו נכנסים בחודש אלול עם 11 חודשים אחרים. זה החודש ה-12, חודש שסוגר את השנה. החודש שסוגר את השנה, חודש שבו אדם צריך להביט לאחור ולראות לא מה הוא עשה. כי אני חושב שמישהו לא מאלה שכתבו פנקס כל יום מה הם עשו, הוא לא זוכר. הוא פשוט לא זוכר. יש אנשים, אני מכיר את האלה, שיש להם פנקס קטן, שהם כל יום ביום רושמים מה, לא, מה הם צריכים לתקן. פעם אמר לי מישהו שהיה לו פנקס כזה, שהוא ראה שבהתחלה הכל היה ככה מסודר, אחרי זה כמה שבועות הוא ראה שהוא דילג. זו תקופה שהוא לא עשה, לא כתב כלום. והוא ניסה אחר כך לברר מה גרם לו להפסיק. הוא אמר לי שהוא ראה שהוא כותב את אותו דבר כל הזמן. אז הוא אמר, אם אני לא עושה שום שינוי, אז מה העניין? אמרתי לו שזו טעות. אמרתי לו, גם אם אתה לא עושה שינוי ואתה ממשיך לכתוב, לפחות אתה יודע. הידיעה היא חשובה, אני ידוע שיש בעניין הוידוי ביום הכיפורים, שתקנו את הוידויים שיש, חמישה וידויים שיש, אנחנו אומרים ביום כיפור, אז כתוב שמי שיודע על חטא שלא פרטי, צריך להזכיר אותו. אמרתי לו, פספסת. היה לך את הפנקס, והיית קורא ומתוודע על מה שאתה יודע בעצמך. כי זה חשוב, זה לא רק הכללים. נכון שבכללים מכסים את הכל. על פי הסוד יש שם פירוט, כל חטא וחטא, איפה הפגם בעולמות העליונים. וכל הרשימות הקבועות, על חטא הקבוע. כל דבר ודבר במה הוא נוגע. אבל כשאתה כותב בעצמך ואתה יודע שחטאת בחטא פלוני, אז בוודאי ובוודאי צריך להזכיר אותו. אני חושב ש... כשנכנסים לאלו ומסתכלים אחורה ל-11 חודשים, אנחנו מתקשים לזכור מה עשינו 11 חודשים, גם את הדברים הטובים אנחנו לא זוכרים, גם את הדברים הפחות טובים אנחנו לא זוכרים. כי אנחנו שוכחים. אבל מה שכן אנחנו יכולים לברר לנו, זה איפה סטינו מהדרך. יש דרך כללית. הדרך הכללית שלנו ידועה לנו. אנחנו רוצים להיות בני תורה. אנחנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להיות עמלים בתורה, במצוות. איפה סטינו מזה? אני זוכר שלפני הרבה שנים, כשעשיתי קורס בצבא, קורס קציני סיור ומודיעין, אז עשינו 40 ימי ניווטים יום ולילה. אם זה ניווטים רגליים, אם זה ניווטים רכובים, אם זה ניווטים ימיים, אם זה ניווטים מוטסים. אחד הדברים שכל הזמן היינו צריכים לזכור כדי להגיע ליעד, זה לשבת לפני כן, לתכנן ציר על המפה, לבחון את הדרך שבה אנחנו רוצים ללכת, לראות את המגרעות שבה ואת הדברים הטובים שבה, תלוי לפי המשימה. אם זו משימה שאין בה שום אויב, אז אתה יכול ללכת גלוי. אם זו משימה שיש בה לכאורה אויב, אתה צריך למצוא כל מיני מקומות שהם נמוכים, וקשה להגיע בהם, וקשה ללכת בהם. אתה נמצא כל הזמן כאילו בסכנה שמה אתה תותקף, כי אולי רואים אותך. ולאחר מכן, לצאת לדרך. וגם אם יש פתאום התקלות, גם אם יש פתאום בעיה, ובשטח פתאום מישהו שינה את התוואי השטח, אתה מוצא את עצמך בבעיה, אתה לא יכול להמשיך לעבור. כי במפה שקיבלת שם הכל פתוח, ואתה מגיע לשם ויש חומה של 3 מטר. לאורך של כמה קילומטרים, אין לך מה לעשות, אתה חייב לשנות כיוון. אתה משנה כיוון. אבל הרעיון כשאתה משנה כיוון, הוא במקום הראשון שאתה בו יכול לחזור שוב לציר שמוביל אותך ליער, אתה צריך לחזור. אני חושב שחודש אלול, אנחנו חייבים, קודם כל, לחזור לעצמנו את הציר אל היעד. לראות איפה סטינו רחוק מהנקודה. רחוק מנקודה שאליה אנחנו צריכים להגיע, ולכוון את עצמנו שוב אל הציר הראשוני שבו אנחנו רוצים להגיע. זה הרבה יותר קל מאשר להתחיל לחפש כל אחד איזה עניין הוא עשה כזה או עניין כזה. אז בעזרת השם, יהיה רצון שכל אחד ואחד בחודש אלול יגיד אני לדודי ודודי לי, אולי השם עזרת לי, וינסה לחזור בחזרה, קודם כל אל היעד, להגדיר מחדש את היעד. והגדרת היעד מקלה החגה לחפש את הצירים אל היעד, כל אחד אבל שהוא נמצא. ברור מה לכל ספק שכל מי שנמצא כאן, לרבים מהאחים בני ישראל שלא נמצאים כאן, מטרתם באמת לעשות רצון השם. אלא שמזדמנים לנו אין ספור תקלות ואין ספור ניסיונות ואין ספור קשיים שמסיטים אותנו מהדרך. אז אנחנו צריכים לחזור ולבחור את היעד ולתכנן מחדש את הציר. כי כל אחד, אני משוכנע שיש לו פנקס של קבולס, קבלות, שהוא קיבל על עצמו, ושעשה את חשבון עצמו, כמה קבלות הוא יכול לתפוס מהפנקס, שזה כבר בסדר, שהוא כבר עשה את הקבלה שהוא קיבל. לכן עדיף לא לקבל דברים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם. כי קבלה של דבר שאנחנו לא יודעים לעשות אותו, לא יכולים לעשות אותו, היא מעיקה עלינו, היא יושבת עלינו. היא באה ואומרת, רגע, מה, מה, מה לך מרדם? קום קרא לאלוהיך, ואיפה אתה? לא קורא כלום.
אז מה זה קבלה?
קבלה שאתה מקבל על עצמך. אני מקבל, אני מקבל על עצמי. קל יותר... או, אז קל יותר... נכון, אז שאתה מקבל, לא. שאתה מקבל עליך משהו, ואתה רוצה בקבלה הזו, כדי לכפות על עצמך מהלך. אדם צריך לבחון האם הקבלה שמקבל עליו היא מתאימה ליכולתו. כי אנחנו נוטים לקבל דברים גדולים, כי אנחנו רוצים שזה מה שיכבול אותנו, זה מה שיכביד עלינו, זה מה שיוביל אותנו ונצטרך לעשות בעול. אבל למעשה אנחנו רואים שכגודל הקבלה, תלוי כל אחד ואחד, הוא מתקשה לסחוב אותו, הוא מתקשה לעמול בו. לכן כדאי לקבל דברים באופן רציונלי, באופן כזה שאתה מכיר את עצמך. ואם אדם, אתן לכם דוגמה, היה לי טלפון ממישהו השבוע שרצה ככה לכבוד אלול לקבל על עצמו לצום משבת לשבת. זה תלמיד ותיק שלי. והוא שאל אותי מה דעתי. אמרתי לו שאני מתנגד. אני מתנגד בתוקף. אמרתי לו, וכי מה לך לצום משבת לשבת? אבל אם כל השבוע אתה רק תחשוב על אוכל, אז מה הועיל? זה לא ילך. אמרתי לו, עדיף שתקבל על עצמך לאכול ולברך כהוגן. תיטול ידיים כהוגן. תעשות סעודה שיהיה בדברי תורה, אפילו אם אתה לבד. תקבל עליך לאכול. אתה רוצה קצת להחמיר, אז תגיד טוב, אז אני אוהב ולאכול דבר פלוני, השבוע אני לא אוכל אותו. נו, גם זה ככה בקושי. הסכמנו. אבל עצו משבת לשבת, אמרתי לו, מה העניין? מה הרעיון? ובסופו של דבר, אחרי חודש, אתה תהיה עצוב, מדוכדך ורגע. תועלת לא תהיה לך מזה. או, יכול להיות. אותו בן אדם לא צריך לעשות דיאטה. אבל בעיקרון אנחנו יודעים שהיום כבר כתבו גדולי החסידות. זה לא מתאים לרוב הציבור. ממש לרוב הציבור, זה לא מתאים. לכן אדם צריך לקחת על עצמו דברים שהוא מסוגל לעמוד בהם ולחלק אותם. לחלק אותם לשבועות. חודש אלו תעשה לי אימון. אתה רוצה לקבל עצמך עניין מסוים? אוקיי, תתחיל. שבוע הראשון של אלול, אתה עושה את הצעד הזה. שבוע שני, צעד הבא, כבר שני צעדים. שבוע שלישי, שלושה צעדים. שבוע רביעי, ארבעה צעדים. תגיע לראש השולחן, תגיד, טוב, אני רוצה להמשיך עם זה. תבוא לשלב הבא. כלומר, יש עניין להגדיר. ההגדרה הכוללת היא לעשות רצון השם. עכשיו, איך עושים את זה? תקבל לאט לאט, לאט לאט, בשלבים. אבל אז אתה בונה יסוד, אתה בונה מסד של אחד על השני, והוא יכול לעמוד. אבל לכל אלה שמקפטים ומדלגים, אנחנו מוצאים את עצמנו, לא מחזיקים מעמד. ואז ממילא, עוברת שנה, אתה מסתכל, ואם אתה אמיתי עם עצמך, אתה אומר, אוי ואבוי לי, מה עשיתי? כלומר, מה אמרתי? שום דבר, רק הזקתי לעצמי. לכן טוב שלא תידור משתידור. יותר טוב לא לקבל דברים שאנחנו לא יכולים לעשות אותם, לקבל דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם. אז באמת, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כל אחד במדרגתו, במעלתו, בענייניו, לקבל. אני בטוח שלכל אחד יש נקודה שהוא יודע בה, שהוא צריך להתחזק בה. ושאותה הוא יקבל. לא לקבל 200 נקודות, אחת. וברגע שאתה עובד בה ומתמיד בה ואתה מתקדם בה, ואתה רואה שזה הפך אצלך להיות טבע, אתה כבר רגיל בה, זה בא לך באופן טבעי, ואתה כבר לא נכשל בה כל כך, אז אפשר להמשיך ולקדם אותה. לא לחפש עוד נקודה. לקדם אותה. כי כתב רבנו הרמח"ל במסילת ישרים על העניין של עבודת המידות, זו עבודה שהיא עבודה ארוכה. שאל אותי מישהו, האם לפי סדר הרמח"ל, הוא מתחיל ממידת הזהירות, ולאט לאט הוא הולך ועולה, האם במידת הנקיות יש גם זהירות? אמרתי לו, רגע, אתה כבר במידת הנקיות? אשריך וטוב לך. אם הגעת למידת הנקיות, אתה כבר זהיר מאוד, כי מידת הנקיות היא שונה ממידת הזהירות. מידת הזהירות, זה אדם נזהר מדברים ידועים. מעבירות ידועות, מעניינים שאסורים בידוע, בשר וחלב, דוגמה, כן? חילול שבת, דברים הגדולים. מה זה מידת הנקיות? שאדם נזהר מכל דבר, גם מהדברים הלא מפורסמים. הוא נקי. נקי, זה פשוט נקי. זה דברים גדולים. אז גם במידת הנקיות צריך זהירות, כדי לראות באמת שאתה זהיר. אז אם לא תגיע למידת הנקיות, בסדר, אבל במידת הזהירות הגעת בצורה מושלמת, נו, השמחה וטוב לך. כבר הרמח"ל כותב סדר עבודה. אבל יש לאנשים נטייה כאילו להספיק, כאילו חייבים לגמור, חייבים להספיק, וזו הטעות הגדולה של הרבה הרבה אנשים. לא עליך המלאכה לגמור. אתה עובד, שיטתי. גמרת מידע והצלחה היא סגורה, נעולה, אשריך וטוב לך. אני חושב שזה מהלך ארוך, יש מחלוקת בחז"ל, כמה שנים לוקח לשנות מידע. אחת, אצל אדם. יש דעה שאומרת 4 שנים, יש דעה שאומרת 40 שנה. כלומר, מה אתה ממהר? אבל הקדוש ברוך הוא בודק את האדם לפי רצונו, לא לפי הצלחת מעשיו, הרצון, ההתמדה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ההצלחה בידיים שלו בלבד. אדם יכול לעבוד כל ימיו ולא להגיע. אני יכול להגיד לכם שאני זוכר שהאדמו"ר זצ"ל, אנחנו מתקרבים עוד מעט לשנה התשיעית בהסתלקותו, י"ג תשרי, ערב חג סוכות. הוא אמר פעם אמירה שגרמה לי לזעזוע עמוק בנפש. דיברנו על עבודת המידות של האדם בחיים בעולם. הוא אמר, העבודת המידות של האדם מסתיימת כשהוא מובל אל האדמה. שם העבודתו מסתיימת. הוא אומר, תראו מה כתוב בגמרא. אצל תלמידי חכמים שמסתלקו מן העולם כתוב נח נפשי. בשום מקום לא כתוב את זה. רק לגבי צדיקים ותלמידי חכמים שכתוב להם בנח נפשי. אחרים לא כתוב, זה כתוב לא, זה באמת. מה זה נח נפשי? זה שאומר שרק שם יש להם כבר, הנפש נחה. אבל לפני זה, הנפש לא נחה. היא כל הזמן בעבודה. והוא לא סיים, לא כתוב שהוא סיים. נח נפשי זה שם זה נגמר. הוא אמר שהאדם יכול לעבוד על מידותיו כל חייו. הוא מספר על הסבא, הוא אומר, הסבא הקדוש, מי שמכיר את הספרים שלו, הוא כותב אין ספור פעמים על עצמו. דברים שאין האוזן יכולה לשמוע, ואין הפה יכול לומר, אם הוא לא אמר את זה, מקובל אלוקי, ענק שבענקים, גלגול של הארי הקדוש. הוא כותב על עצמו דברים שאתה מפחד לומר, אבל הוא כותב אותם, אני אומר אותם. הוא כותב על עצמו, בריאה שפלה, אפרוח שלו פקח אליו, אנשים שרואים את זה ולא מאמינים, אבל הוא כותב את זה עשרות פעמים, שאני יודע, למה הוא כותב את זה כל כך הרבה פעמים? למה הוא כותב את זה שוב ושוב ושוב, הדבר מקובלנו מבית אבא? ככה זה עבר, עצר, שכל חייו הוא עבד על המידות, ואף פעם הוא לא חשב שהוא גם על ידי מילה לבנות אותה. כל הזמן הוא היה מזכיר את זה שוב ושוב ושוב לעצמו. ולכן הוא כותב את זה. ובסודות הכי גדולים שהוא מגלה, הוא כותב שם. בצורה הזו. שפל, אדם בריאה שפלה, דברים שאתה לא מאמין. ואין ספק, וכולם יודעים מי הוא היה. ענק שבענקים. האדמו"ר מגומר מהראשון. סבא. ככה הוא כותב, על עצמו. זאת אומרת שיש צורך להתמיד, לעבוד בהתמדה. הלוואי, הלוואי, וכל מי שיושב כאן, כל מי ששומע את השיעורים, יגיע לעולם העליון, ובידו רק מידת הזהירות. הלוואי, אני מקנה בו. הלוואי זה יהיה חלקי איתו. שיבוא למעלה עם קניין של מידת הזהירות, וכל שאר החלקים של הרמח"ל במסילת ישרים הוא לא הגיע, אני מבטיח לכם שהרמח"ל יבוא, ייקח אותו אליו לישיבה. זה הכל. כי זה האדם השלם. האדם השלם זה האדם שמכין את הכלי בשלמות של אותו כלי, של אותו עניין. ולא מתחיל, תארו לעצמכם שאדם רוצה לייצר כוס. אז הוא מייצר את הידית, ואחר כך הוא עוזב את זה, והולך לייצר עכשיו צלחת. מה יש פה? אין פה כלום. יש פה ידית. זה לא משמש את זה כלום. אחר כך הוא הולך עוזב את הצלחת, אחרי שעושה לה רק את הצפה, והולך עוזב. אתה מגיע כלום, בלי כלום. ממש כלום, משברית. לכן אדם צריך למסד את עצמו ולקבל עצמו דבר אחד, לעבוד על הגיעה בהתמדה, לא להזניח אותו, לא לדחות אותו, לא כלום. ואז זה אכן יעבוד. אף בוודאי הוא יגיע לשלבים מתקדמים. כל אחד כפי כוחו, כפי יתו. אז אני אתחיל דווקא, אם אנחנו כבר טוב, נתחיל על הסדר. בפרשת השבוע שלנו שופטים ושוטרים, תן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק. יש הרבה מאמרים חסידיים, אני רק אגיד ככה שאנחנו מדברים בפשוט. יש מצוות מינוי דיינים בכל מקום ומקום שיש בו יישוב יהודי. אנחנו יודעים שהגמרא בסנהדרין מחלקת בין בתי דין של 3, בתי דין של 23, בתי דין של 71. בדינים, מה? כן. זה מינוי דיינים, זה גם אחד משבע בצורה בני נוער. אבל כרגע אנחנו מדברים על עם ישראל, שהמצווה של טיבול הדיינים מעורר בנו מחשבה, או צריך לעורר בנו מחשבה. מה תפקידם של דיינים? תפקיד הדיינים למעשה, ראשית לכל להביא לפשרה. ראשית לכל. לעשות שלום בין איש לאחים. זה מטרת הדיינים. ראיתי היום, קראתי היום ככה במפת שיניים, אז קראתי שם ספר, אז יש שם סיפור על דיין, שבא לפניו אב ובן. והאב טבע את הבן, או הבן את האב, בבית הדין, והבן דיבר אל האבא בצורה קשה, בוטה ופוגעת. בשלב מסוים הדיין עצר את הדיון, אמר, רבותיי, אני פסול מלדון. אני לא דן בדין הזה. משום שהלב שלי נקרע. איך אתה, הבן, עובר על איסורי תורה כאלה, וממילא הנטייה שלי באופן טבעי עכשיו תהיה עם האבא, אז אני לא דן. אני אחפש מישהו אחר. הדיינים צריכים להיות כאלה שהם ראויים להשראת השכינה. הצוהר הקדוש מדבר על כך בהקדמה שלו, העניין של דינים. דינים זה דבר קשה. עצם זה שמדובר על דין, מדובר על כתרוג. עצם זה שיש משמעות של דין, זה קושי. אנחנו יודעים שהגמרא מביאה בירושלמי, אם אני לא טועה, שעל מה חרבה ירושלים? על כך שהיו דנים על פי שורת הדין. זהו, היה הדין, בסדר גמור. אבל זה על פי שורת הדין, אז זה חרבה ירושלים. לא ניסו למצוא פשרות. אז אם ככה, מה זה שופטים ושופטים ניתן לך בכל שעריך ושפטו בעם משפט צדק? על זה דיברנו מקודם. משפט הצדק שהאדם צריך לעשות עם עצמו, הוא צריך להיות באופן כזה שזה יהיה בצדק. שלא יחמיר על עצמו, שלא צריך, ושלא יקר על עצמו כשלא צריך. שופטים ושוטרים תיתן לך. הרבי היה אומר, אם יש לך איסורים, אם קורה לך דברים שלא נהנים, תיתן לך, תתלה את זה לך. אתה לא שפטת נכון. אתה פשוט לא עמדת נכון במשפט. שפטת את עצמך, אמרת דברים, עשית דברים לא נכונים. אז זה ממך. ותחזור לשפט את עצמך בצדק. אל תקצין לא לפה ולא לשם. תבדוק את הדברים, להעמיד אותם. כי בדרך כלל אנחנו ככה ממהרים למתות קר, להחמיר. אז זה בפתיח. פרשת השבוע שלנו אנחנו מוצאים גם כן ציווי על המלך. מלך, מלך ישראל. מלך ישראל אנחנו יודעים שאמור להיות שונה עם אחרי אומות העולם. אבל לא רק שונה בצד הרוחני שלו, לא רק שונה בירת שמיים שלו, לא רק שונה בהנהגה שלו, אלא בגלל היותו משיח השם. מלך ישראל הוא משיח השם. אבל תראו עד כמה התורה חוששת, ומזה נלמד גם אנחנו. התורה חוששת שגם אדם כזה, שיהיה מלך ישראל, שנבחר על ידי נביא, שנבחר ברוח הקודש, שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, כדוגמת שאול, נבחר על ידי נביא, ורוח הקודש. התורה מצווה אותו, ואני רוצה שנראה את זה בפנים. התורה אומרת על המלך הזה, והיה בשבטו על כיסא מלכות ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו. וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ויראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, את החוקים האלה, לעשותם. נכון מעניין. מלך ישראל לבד. ציווי למלך ישראל, מה שאף אחד מאיתנו לא חייב. למלך ישראל חייב להיות ספר תורה קטן, ככה גמרא אומרת, מונח על זרועו, יוצאת עמו למלחמה, הוא צריך להסתובב איתו בכל מקום, שהוא אינו לו מהמקומות המתונסים והאסורים, וקרא בה כל ימיו. שאלת שאלה גדולה. מלך ישראל, משיח השם, צריך כל הזמן לפתוח ספר תורה, וכל הזמן לקרוא בתורה. מה העניין? למה? ציצית אנחנו לא צריכים, ציצית אנחנו יכולים להכניס גם לתוך הבגד. מה, למה הוא צריך שזה יהיה גלוי? למה הוא צריך שזה יהיה על הזרוע שלו, ספר תורה כל הזמן על הזרוע? וכל הזמן שיש לו, הוא לא עסוק בענייני מלוכה, הוא צריך לקרוא בספר התורה. שיקרא תהילים. למה דווקא ספר התורה? שיקרא נביאים. למה ספר תורה? למה חמישה חומשי תורה? מה העניין שהתורה מחייבת אותו לכתוב לעצמו ספר חמישה חודשי תורה? וללמוד. זאת אומרת שיש פה איזו נקודה חלשה. נקודת החולשה נובעת ממקום אחר שאנחנו מכירים, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיי הזה. ואיפה הוא שם את הספר תורה? על היד. מלך ישראל אומרים לו, תשמע, אם אתה לא תעיין בתורה כל הזמן, ותזכור שבראשית ברא אלוקים, ותזכור בסוף שזה לעיני כל ישראל, ותדע שהכל צריך להיות בהכנעה לקדוש ברוך הוא, גם אתה יכול להיות ירובעם בן נבט. אתה יכול גם להיות אחאב, אתה גם יכול להיות יהוא, אתה יכול להיות גם חזקיה. הכל תלוי מה אתה עושה. לכן התורה מצווה עליו כל הזמן להיות עם ספר תורה. כל הזמן להזכיר לו שהוא מלך בשר בדם. יש מעליו מלך מלכי המלכים. תפילין זה לא מספיק. תפילין זה לא מספיק. תפילין זה לא מספיק. תפילין, הם אמורים לתת יראת שמיים. תפילין הם יותר, יותר מה שנאמר על תפילין. זה ראו כל עמי הארץ, כי שמה שם נקרא עליך ויראו ממקה. התורה פה צריכה לעמוד לפני המלך ולהזכיר לו שיש הוא עבד של מלך אחר. מלך רם וניסה. מלך מלכי המלכים. הגמרא בסנהדרין מלמדת שהמלך חייב לשאת עמו את ספר התורה תמיד ללא שום הסט. שצריכה להיות עמו אפילו בבית הכנסת ובבית המרחץ, אלא ככה הגמרא מדברת, ושם מה הוא צריך לעשות? לקרוא בה, שכתוב הייתה עמו וקרא בה. כלומר, ודרי זה במקום שראוי לפתוח ספר התורה ולקרוא. בית המרחץ, אנחנו יודעים שיש דיון בגמרא, בית המרחץ שלהם, איפה מותר לומר שלום. אז אנחנו מדברים על הבית החיצון, שכולם לבושים, לא במקומות האחרים. והנה, אנחנו קוראים בפנים. והנה נראה שהרמח"ל, במסילת ישרים, למד מפסוק זה שהיסח הדעת הוא המפסיד הגדול של קניית היראה. הפסק הדעת. שאינה נלמדת, אלא לידי הקריאה ללא הפסק. לכן הצטווה המלך שיקרא בספר התורה כל ימי חייו ולא יסר דעת כלל. למען ילמד ליראה את השם. כלומר, למעשה מכאן לקח הוא, סליחה, לקח לכל בני האדם שיש צורך להיזהר מהמפסיד הגדול של הפסק הדעת. אלא שהמלך מצווה על כך יותר מכולן. מלך עסוק באין ספור דברים. והוא מצווה לא להציח דעתו מן התורה. כי הסך הדעת גורם לכולן לשכוח. לאן אנחנו הולכים ומאיפה באנו וכו'. וזה אמר האדמו"ר זצ"ל, כי זה הנסון שלנו. על מה ולמה אין לנו מגיעים למדרגות גדולות? אף אלה העוסקים בלימוד תורה. ולימוד התורה הקדושה תמיד, כי הסך הדעת הוא באוכריהם. וכן הצורך להתחיל כל פעם מחדש, נמצא שאני תמיד בהתחלה. כל הזמן מתחילים מההתחלה. למה? אומר הרבה, הנה נשים לבינו למעשה ברבי פרידה. אנחנו זוכרים את הגמרא בפרידה, שהיה לו תמיד, שהיה לו בעיות של קשב וריכוז. והזמינו אותו, תוך כדי השיעור הודיעו לו שיש לו איזה ברית או יש לו איזה אירוע, חופה. ואותו תלמיד, הוא היה שונה לו 400 פעם, עד שהיה לומד. 400 פעמים חוזר, חוזר, חוזר על אותו דבר, עד שהיה תופס. אני אמרתי פעם, נתתי איזו שיחה באיזה אולטנה, לצוות של מורים שיש להם תלמידים בעל קשב וריכוז. אני לקחתי את המקרה הזה של רבי פרידה ואמרתי שאני חושב שיש פה דבר מדהים. אחד, איך תלמיד מסוגל לשמוע את הרב חוזר אותו דבר 400 פעם? הוא אחרי 3 פעמים כבר היה הולך הבית. אז כנראה שרבי פרידה היה ראשון המחנכים הדגולים לבעיות קשב וריכוז. הוא לימד 400 פעם, כל פעם שונה מהפעם הקודמת, אחרי זה תמיד היה הולך.
זה לא
דוגמה?
המספר
הזה? לא. במקומות שהגמרא מדברת על גוזמה, אני כותב את זה גוזמה, שמדברת למשל על גוזל הפרוכת. כמה כהנים הולכים להרים את הפרוכת, אז הגמרא אומרת, זה גוזמה. או שהגמרא מדברת על במסכת בבא בתרא, שמדברת בפרק השותפים כמדומני, על כמה ספרי תורה כתב מישהו, אני כבר לא זוכר את שמו, אז אמרו לה, לא יכול להיות, זה גוזמן. אבל רצו להגיד הרבה, נקטו מספר. פה הגמרא לא נוקטת את גוזמן, היא אומרת 400 פעם. ממש, היושב וחוזר איתו 400 פעם. אבל רבי פרידה הזה, עד שנקלטו הדברים בליבו של אותו תלמיד. ויום אחד, היה לתלמיד היסח הדעת באמצע הלימוד, כי הוא שמע שהרב צריך ללכת, ולא נקלטו הדברים אצלו. והצטרך רבי פרידה לחזור ולשהות עמו מחדש עוד 400 פעמים. אתם קולטים רבותיי מה זה? זוהי הסכנה הנוראה ביותר שיש. הסכנה ביותר של היסח הדעת. איך האדם שורף את כל מה שהשיג בעבר ועליו ללמוד הכל מחדש. ולחזור ולזכות במה שכבר היה לו. זה דבר שהוא עצוב, דבר שהוא כואב, כבר יש לך. תמשיך. לא, משהו מסיח אותך ואתה מתחיל מההתחלה. הוא מה שמצינו באברהם אבינו. באברהם אבינו כתוב, ואברהם זקן בא בימים. למה אומרי חז"ל, מה זה בא בימים? שכל ימיו היו איתו. כלומר, לא היה מצב שיום אחד שהוא שכח אותו איפה שהוא. כל ימיו היו איתו. כל יום בקניינו, כל יום בהשגותיו. ועל ידי שכל יום בחיי אברהם היה מוסיף על היום שקדם לו, הוא הגיע למה שהגיע. כלומר, כמו שדיברנו מקודם, מקבלים דברים, קבל אותו, רק אחר שיהיה לך אותו ולא יסחת ממנו דעתך, ואתה כבר קבוע בו, אז תוסיף עוד דבר. וכן מצינו בשרה, כתוב אצל שרה עמנו, שני חיי שרה. ואנחנו, רש"י אומר על הפסוק, כולם שווים לטובה. הכוונה כולם, כל הימים של שרה עמנו זה בלי שום הפסק. כל רגע היה קודש לעבודת השם. זה היה אצל שרה עמנו. והיגיעה למדרגות נבואה גדולה, שאנחנו אומרים, שהיה אברהם אבינו תפל לשרה בנביאות. עד כדי כך. הוא שמרה התורה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך. ושפטו את העם משפט צדק. ממשיכה התורה ואומרת, לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק, צדק תרדוף למען תחיה. והרב היה מסביר את זה כי צדק, צריך האדם לשים שופטי צדק ושוטרי אמת לעמוד על משמר עצמו וקדושת עבריו ומחשבותיו לבל יסיח את דעתו מעבודת השם. משום שזה מה שמשיב את הנפש. והברכה היא לעושה זאת כי שכרה בפסוק למען תחיה. כי מה שקורה לנו, שאנחנו רואים את זה הרבה גם בתפילה, הסך הדעת שלנו מבלבל אותנו לגמרי. אנחנו באמת רוצים להתפלל, אנחנו באים לבית הכנסת להתפלל. אנחנו לא באים לשחק שם. אנחנו לא באים לשם מתוך כוונה שלנו מחשבות זרות. אנחנו באים בלב הנפש תמיד לבוא ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. למלא את חובתנו. להודות לו. אז מה קורה לנו? באמצע התפילה כל באי עולם עוברים לפנינו ברגע אחד. מה קורה לנו? כי נוצר היסח הדעת. אנחנו מסיחים את הדעת מהרעיון המרכזי של השמור בנו. ואיך זה בא? מספיק שאתה רואה איזה חבר ידיד קרוב, טוב, שאתה אוהב אותו, ואתה ככה באמצע התפילה ואתה עושה לו ככה. גמרנו, זהו זה. נגמר. הוסחה הדעת. אתה כבר לא יכול לחזור לאיפה שהיית. אתה מתחיל מההתחלה. זו הבעיה שלו. לכן, בואו נראה במאורות המידות. אנחנו נגמור ואז אנחנו נראה. לא נקפוץ. אנחנו אמרנו ושפטו את העם משפטת. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. והרב היה אומר, למה קוראים לשוחד שוחד? הוא הסביר על פי דברי חז"ל, שוחד שהוא חד. הוא חד. והמקבל שוחד נהיה אחד עם נותן השוחד. זה לא מפני שהאדם משקר ומטה את הדין. זה לא. אלא מפני שהוא לא מסוגל יותר להיות בלתי משוחד. הוא לא מסוגל יותר לא להפיח את הדעת. הוא לא מסוגל יותר לחזור, כי הוא היטה את עצמו, הוא השיח את דעתו, הוא עבר לצד אחר. ולכן קשה לו מאוד לחזור, זה מה שאנחנו מגדירים בעבודת המידות, יש לו נטייה. איך אנחנו אומרים האנשים? מה לעשות? יש לו אופי כזה. זה לא אופי כזה, זו נטייה כזו. הוא היטה את עצמו לשם, ולכן קשה לו מאוד לעבור משם. כי שם כבר נוח לו. שם כבר הוא התרגל. וזה מה שקורה כשאדם צריך לעשות משפט צדק לגבי עצמו. אדם שעומד לפני בית דין של עצמו, הוא הדיין, הוא השופט, הוא העדים, הוא השוטר, אוי 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 אוי. פה יש בעיה גדולה. לכן אומרת התורה, ושפטו את העם משפט צדק. לפני שבאים לדון על ערעור תשובה בכלל, אנחנו באלול רוצים לחשוב על ערעורי תשובה, צריך קודם כל לשפוט משפט צדק, וזה לא דבר קל. למה? אז מה המסה לציין הזאת אומרת? יש דינים של פסולי עדות. דינים של פסולי עדות, הלכות. מי הם פסולים לעדות? ואחד מהם קרובים. קרובי משפחה פסולים לעדות. אנחנו יודעים, למשל, הייתי בחופה השבוע, ואתה שואל את העדים, יש ביניכם איזה קרבה משפחתית כלשהי? לא משנה, אתם קרובים. אם הם קרובים, הם פסולים לעדות. אחד מהם צריך לרדת. למה? מה הבעיה? הוא בן דוד מ-50. למה להוריד אותו?
אז הוא פסול?
לא, 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 לא שמים אותו. למה? כי יש נטייה, כשמשימנים מאותה משפחה, יש לנו נטייה. אני לא יודע נטייה. אם אני קרוב מספר 50 לחתן או הקלה, יש לי אהבה אליו. יש לי משהו פנימי עמוק שאני לא יכול להסביר, אבל זה חכובה, אני באותה משפחה. נכון שיגידו אפשר במספר 50. אבל, בכל זאת, יש משהו שהוא, איך אומרים, זה לא גלט. זה לא עובר חלב. לחבר כן. חבר זה משהו אחר. חבר זה חבר. ואין לו נטייה בנפש אל קרבת האדם, כמו בן משפחה.
הוא אוהב
אותך. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך כחבר. כי אדם, זה מצוין, הוא מחיין מצווה, אהבת לרעך כמוך. אבל זה משהו אחר, זה בא מכיוון אחר.
לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בעדות, בדיני ממונות, בנפשות, בעדות בחופה, שני עדים. אתה שם מגיעים שאתה רואה שהאדם מקדש בשביל פרוטה. זה עדות, אתה הופך אותה להיות אשת איש, לצורי דאורייתא. לכן, אבל, אם מדברים על הדבר הזה, יש גם שאלה לגבי עדות. נניח שהוא פסול לעדות, בסדר? נניח שהוא פסול. וכשהוא בא ומעיד את טובת הקרוב שלו. אבל מה קורה כשהוא מעיד לדעת קרובו על אחיו שהרג את הנפש? הוא בא להעיד לרעת אחיו. הוא מעיד שהוא ראה את אח שלו הורג. מה היה עכשיו? האם אנחנו נגיד שהנטייה הזו עכשיו גם כן היא פסולה? הרי הוא מעיד לרעתו. זאת אומרת, יש תשובות שונות מדוע הוא פסול גם במקרה הזה. שגם הוא מעיד לרעתו. והתשובה העיקרית היא מצד היות הכתוב בתורה אומרת שקרוב הוא גדר בפני עצמו, הוא פסול לעדות. זה הכל. זה לא משנה אם זה לטובה או הפוך. קרוב, פסול לעדות. זה הכל. זה לא משנה מה. לכן, אבל אם אנחנו מדברים על הטעם דקרא, טעם הפסוק, טעם התורה הפשוט, אחד התירוצים שבוודאי יש בו גם מן האמת, הוא שאם אדם יכול לראות חובה על קרובו, והוא לא בגדר בן אדם. הוא לא בגדר בן אדם. אך האמת הוא שלקרובים יש נטיית הדעת, אך לא בהכרח זו נטייה של אהבה. שני קרובים יכולים לאהוב זה את זה, או לשנוא זה את זה. אנחנו מכירים את זה לצערנו. אולם כמעט אף פעם אין חוסר יחס. או אהבה, או שנאה, או... אבל אין ריק, אין משהו באמצע. הקרבה יוצרת מצב שבו אינני יכול להיות בלתי מעורב, רבי יאיר. לא משנה. אם אני קרוב, אני מעורב בכל צורה שהיא. ולכן ממילא, אני לא רואה גם מה שאני צריך לראות. כלומר, הקרוב, בדרך כלל, חשוד על מה שהוא אומר, זה שיש לו מעורבות, זה לא משנה לאיזה צד. הרוב הגדול של הרופאים, אנחנו יודעים את זה, לא מטפל בקרובים שלו. הרוב הגדול. למה? זו הסיבה. כשרופא עומד, וכרופא הוא צריך להיות מנותק ככל האפשר, מכל הרגשות, מכל הנטיות, מכל המחשבות, כלום, הוא צריך להיות מחובר רק לרפואה. ואם יש לו שם קרוב משפחה, הוא כבר לא רק ברפואה. יש לו תוספת. לכן הם מסרבים. הם יחצו את הרופא הכי טוב, את המומחה הכי גדול, הם יהיו נוכחים אולי שם, אבל הם לא עשו כלום. הרופא המטפל זה לא יהיה הוא. יהיה מישהו אחר. כאן אני חוזר, למעשה, לעניין של משפט צדק. גם לגבי האדם עצמו, אדם שמגיע לו לקבל טל מלכות. בסדר? צריך לקבל. פסקו לו מלכות. עכשיו, כשאני נותן פחות, לא עשיתי, לא דבר. כשאני נותן יותר, אז אני עושה עבירה. נכון? כלומר, למעשה לעשות משפט צדק הוא עניין יותר מורכב. יש חובה לדייק, לא לפחות, לא לפחות ולא להוסיף, אלא בדיוק מה שצריך. כשאדם רואה את עצמו באור שלילי, זה לא בהכרח בגלל שהוא אדם שלילי, זה יכול להיות אדם מאוד חיובי, אבל לעתים זה בגלל שהוא ביקורתי. לכן, כשאדם שואף להגיע למטרה גדולה, הוא מרגיש את החסרונות הרבה יותר ממי שרוצה רק לעבור את העסק בשלום. ולכן, הביקורת הקשה היא הוצאה של דרישות יתרות. ולמרות זאת, צריך תמיד לשפוט משפט צדק, היה אומר הרבי. ביסודו הוא שלא להטות את הכף, לא לזכות ולא לחברה. שפטו את העם משפט צדק. זה משפט הצדק. לא להגזים, לא לכאן ולא לשם, אלא ממש באמצע, כי יש גם מזה וגם מזה. ברוך השם, איך אומרת הגמרא, רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אז יבוא רשע ויגיד לך, תשמע, אני ככה וככה וככה, אני עובר לי סורי דור, היית בדרך כלל ודברים לא. שמענו, בסדר, שמענו אותך, אבל יש לך הרבה מצוות. כלומר, אז יש לך גם אותם. תאזן. כי בביקורת הקיצונית נופלים, כי זה כבר שוחד. יש נטייה, זהו זה. אתה לא שופט צדק כבר. אז גם התגובות וההחלטות שאתה מקבל על עצמך, הן לא מעשיות, הן לא מתאימות גם. כי הן נוטות לכיוון אחד והן נוטות לכיוון. אין פה אמצע, יש פה נטייה. לכן, מה ששאלתם, איך הם מצליחים את הדעת? בפשטות. בפשטות זה שאתה נכנס לעניין, תישאר רק בו. תישאר רק בו. זה פשוט להתרגל. אני אסביר דוגמה. אדם הולך לבית הכנסת. עכשיו, בדרך הוא הרבה דברים. זה מסיח לו את הדעת, אין ספק. להגיד לאדם עכשיו שכל הדרך לבית הכנסת לא עושה את הדעת, אני חושב שלא כל אחד יכול לעמוד בזה. הגעת לבית הכנסת, אתה עומד בפתח, תעצור. תעצור רגע. יש מי שהולך איתו לידיים, לא עומדים לידיים, כל מיני הנהגות בעניין. גש אותו לידיים, אתה לא עומד לידיים, תעמוד רגע בפתח, תעצור. דע לפני מי אתה עומד, אתה נכנס לבית מקדש מעט. תתחיל להגיד לך את הדברים, מנטרה. אני הולך להתפלל, אני נכנס לבית מקדש מעט. לכן, אתה עוצר, פותח את הדלת, יש מנהגים שונים, שאומרים, אתה בוא עליך, יש כאלה שעושים קריאה מול ארון הקודש. תתחיל להיכנס במחשבה שאתה עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. יש המון אנשים שם, אתה מכיר המון אנשים, אז מה? זה הזמן למפגש חברים? עכשיו זה הזמן להגיד שכולם עליכם לכולם? תגיד לו אחרי התפילה, מה יקרה? תיכנס, לך לפינה שלך, תוציא את הטלית, מי שנשוי, מי שלא, שיוציא את התפילים, אם זה מנהג אשכנז, ותתחיל להתעסק בתפילה. לא בדברים אחרים. אבל אנחנו יודעים, בלכנסת יהודים אוהבים אחד את השני ואת הסדר. הלאה, שלום עליכם, שלום עליכם, מה? לא, אני לא יודע, אני לא מכיר את חוץ על הארץ. אני היה חייך כאן,
כבלודום, ישבתי עם שני יהודים, שחרי, שבת.
אז אני אספר לכם עוד משהו, אני חייב לשתות ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אני יכול להגיד לך שאני הייתי באיזה בית כנסת והייתי נוכח למה שאני מספר לכם. צרחתי באיזה מקום, היו שם יהודים, ברוך השם בית כנסת מלא, היה שם ספרים כאלה מסודרים, בית כנסת מאוד מסודר. אז ישבו בשני כיסאות לפניי, שלושה כיסאות לפניי, לא זוכר בדיוק, היה אבא, שני אבות, מאחריהם ישבו שני הבנים, כל אחד הבן של השני. חברים, ההורים חברים והילדים חברים. טוב, נו. ההורים מתפללים. והילדים אחורה ככה, איכשהו ככה, הם מתפללים, הם מדברים. הייתי כבר בני מצווה. אבל בשלב התפילה, שנגמר 18, שחיכו לשליח ציבור שיעשה חזרה, אז האבות דיברו ביניהם, דיברו, כל מיני דברים. נו, הילדים מאחורה הוא שם, הם התחילו לדבר. אבל נו, החזן התחיל, כשהשפתה נפתח, אז האבא, שני האבות הפסיקו לדבר והקשיבו לחזן. הילדים המשיכו לדבר. בגלל הקדושה, התחיל קדושה, הילדים מדברים. אז האבא של אחד מהם מסתובב, באמצע קדושה, ונתן לבית שלו סקירה, ואמר לו, אתה לא שומע קדושה בקדושה לא מדברים. אני לא ידעתי אם לבכות או לצחוק. אחר התפילה לא יכולתי, ניגשתי לאותו אבא, אמרתי לו, תראה, אני חושב שהסתירה שנתת לבן היא דבר נורא. בציבור, זה עלבת אדם בציבור, זה דברים נוראים מה שאתה עשית. אבל אמרתי לו, אתה מדבר, בן, סוף התפילה שלך זה שליח ציבור, אז למה שהבן לא ידבר בקדושה? מה, לא הבנתי. הוא רואה ממך שאתה מדבר, רק אתה מחליט איפה אתה מדבר, הוא מחליט שהוא מדבר שם. הפסך הדעת הוא הדבר הנורא ביותר שיש לאדם. והאדם שהולך לבית הכנסת, שלא יסיח דעתו ממה שהולך לעבוד. פשוט, לא פשוט, ולא חבר, ולא אף אחד. לכן למשל אנחנו יודעים שההלכה פסוקה היא בשולחן ערוך. וראיתי שגם היום האחרונים מדברים על זה הרבה, שלא מביאים ילדים לבית הכנסת. ילדים שלא יכולים לשבת ליד האבא כל התפילה ובשקט, אסור להביא אותם לבית הכנסת. אסור! אפילו כבר בני 6-7. אם הם לא יכולים לשבת ליד האבא ולהתפלל, יש איסור להביא אותם לבית הכנסת. זה לא מנהג, זה איסור. זה יש לך נרוך, זה בפשטות. בפשטות שאסור. אבל גם האחרונים, ראיתי אצל הרב עובדיה, ראיתי אצל הרב עובדיה, ראיתי אצל הרבה האחרונים. שממש אסור. אתה גורם לאנשים להסיח את דעתם מן התפילה. הם מפריעים, הם בוכים. מה זה? נכון. אז זה תפקידם של הרבנים ורבני בתי הכנסת. אני יכול להעיד על עצמי שהייתי רב בכנסת, משם היה רעש גדול של ילדים, התלבטתי לתקופה ארוכה מאוד. עד שבסוף אמרתי שאני לא יכול יותר לעשות את זה, ובשיחה שנתתי ככה בין אחד עודי לברו, הייתי נותן שיחה על פרשת השבוע, ואז אמרתי, רבותיי, היום אני לא נותן שיחה, היום אני פשוט אומר הלכה. והקראתי להם את ההלכה, אמרתי שמהיום, אין להביא יותר ילדים שאינם מסוגלים לשבת ליד ההורים לבית הכנסת. שהאימהות יבואו אחר כך עם הילדים לבית הכנסת, באדון שר מלאכם בסוף ששרים, או אדון שלום, או כל שיר אחר יגידה, לא משנה. סוף התפילה. שבוע אחרי שגמרנו להתפלל, אחרי עלינו משבח, שבוע. שבוע, אנחנו נקבל אותם, נחלק להם שקויות, הכל יהיה נחמד. טוב, שבת לאחר מכן לא באו. ילדים, שבת לאחר מכן הציבור התמרמר, כי ילדים מפריעים לאמא לישון בערב שבת בבית, והאבות צריכים להיות בייביסיטרים, לקחת אותה לבית הכנסת, כדי שכל הציבור יהיה בייביסיטר, ויהיה צריך לדעת. אז ראיתי שהציבור מתמרמר, והם שאלו אותי מה פתאום וכו' וכו', ואי אפשר ככה, אמרתי להם, זה בסדר גמור, אם אי אפשר ככה, בסדר, הנה המפתחות, מהיום אני לא רואה את הכנסת. אחרי זה עליי, אני לא מוכן. או שהם מקבלים, או לא מקבלים, לא מקבלים, ואני בחוץ. אמרתי להם, תעשו דין לעצמכם, תחליטו. אתם ביקשתם שאני אקח את זה עליי. אתם לא רוצים, אני ארד את זה, זה הכל. לא עמדו בזה. שבוע לאחר מכן באו ילדים, באותו שבת, הייתה השבת האחרונה שהייתי רואה את הכנסת. צריך להיפלל שם. אבל כל פעם שבאו שואלתי משהו, אמרתי, סליחה, יש לכם רב, לא יודע מי הרב שלכם, תקשו אליו. איזה שאלה הלכתית, בסדר, ניחה, אבל התייעצו אותו. יש גבאים, תעשו דיונים, תעשו מה שאתם רוצים. אני לא מתערב, זה הכל. אי אפשר להתפלל. אחרי לשאלה מסוים, כמה שבועות, אז עשיתי לבית הכנסת. כי זה בעצם תפריות, ואני ילדי. טוב, בית שמונה עשרה, זה בוכה, זה ככה, זה קלט על היד שלו, זה מחלק סוכריות, הוא שעה ושב, נו, זה חדש.
יש אחד שבא עם כדור.
כן, ילדים.
לא, בא עם כדור, הוא לא ילד.
לא משנה. גם ילד בן 15, הוא לא מסוגל לשבת, שלא יבוא. שיתפלל יחיד יותר טוב. שיתפלל, אני אומר לכם, ילדים כאלה, אם יתפללו יחיד, יותר טוב להם. יותר טוב להם, זה בזכותם. אם הם לא מסוגלים לשבת.
זה
מה נשא חדש.
זה
צריך להם
פשוט.
עכשיו לגבי...
הוא מדבר שאדם יש נשא חדש, אדם הוא לומד, הוא לומד את הלימוד, הוא הולך לאכול, ברגע שהוא הולך לאכול, גמר מבית דקות וחלק מההתחלה.
נכון.
מה אתה עושה מהבעיה הזאת? אני לא יודע עכשיו הבעיות שהן...
יופי, 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 אשריך.
זה שיח הדעת הפשוט שבאמת מרגישים ששנייה אחרי שאתה חוזר, אתה רואה את החיתרון האחר. אבל זה, אבל אין מה לעשות.
יש מה לעשות.
מה?
רביעית, בועז, יש מה לעשות. אני אגיד לך. אני נהגתי הרבה שנים. כשהייתי יודע שאני צריך ללכת בשעה מסוימת, נגמר הסדר. בסדר, בשעה אחת נגמר הסדר, הולכים לביתה, הולכים לכל צהריים, לא משנה. הייתי מקדיש רבע שעה 20 דקות לפני תום הזמן, לסכם על נייר, מה שלמדתי. מסכם במילים שני, מה שלמדתי, ראשי פרקים. לא הכל, ראשי פרקים. היום למדתי נושא עסק הדעת, למדתי תזכורת מהרמח"ל, מסילת ישרים, אבן העזר, טור, שולחן ערוך, כן? קצר, קצר, קצר. זהו, שם בכיס. אני זוכר את התקופה שהייתי הולך עם הניירות האלה שמוכרים סיבונים, שכותבים עליהם פליקלך. הייתי שם את זה בכיס כל הזמן. זהו, הייתי שם את זה בכיס, ועם זה הייתי הולך. הייתי הולך. עכשיו, הגעתי הביתה, אני צריך לאכול, אני אוכל, אני מוציא את הפליקלי. חזרתי בחזרה. אני נמצא, אבל עכשיו אני רוצה לחזור שמה מחזרה. יש לי סיכום. הלאה, אני נוסע באוטובוס, נוסע לי לשוק, לא יודע, אני בדרך, אל, זה בא אצלי ביד. כל פעם שאני מרגיש שאופה, אני שכחתי משהו, אני מוציא בחדרה. וכשאני חוזר ללימוד בשלוש וחצי למינכן ואחר כך לימוד, אז הדברים הם די חזרו למקור. כי איזה חדר תמיד יהיה, זה גם המציאות. אבל חזרתי לנתיב כל פעם מחדש, חזרתי לעצמי מחדש לנתיב. ואז קל לי אותו, אני אמשיך הלאה. אבל לא, שאני חוזר בשלוש וחצי, אחרי ארבע שעות שלא הייתי בבית מדרש, ואני צריך לפתור את כל הדמרה מההתחלה. תחזור על כל הסוגיה עוד פעם. לכן האדם שיסכם מעצמו דברים קצרים. מה? זה רב פרידה, לא מצאתי אדם כמותו בשום מקום. לא, אין. לא, כבר אמרו, אינו דומה מי ששונה למאה ואחת, נמנה לתקל פירושו היפה של בעל התניא. אני אומר שהדבר הנוסף, אמרתי, שגם מי שחוזר מאה ואחת, אני לא דומה מי שחוזר מאה ושתיים ממאה ואחת. כי זה עוד תפיסה, ועוד הבנה. אבל אני לא מדבר על זה. אתה מדבר על חזרה. אני לא מדבר על חזרה. אני מדבר לא על השיח לדעת, להמשיך באותו כיוון שהייתי ולא להתבלבל. זה ענה לך? אדם צריך לסכם. אדם צריך לסכם, מתרגל לסכם, ראשי פרקים. ראשי פרקים. ומראשי פרקים האלה, כל רגע שהוא מתפנה מעץ לדעת, הוא חוזר. לאותו דעת, הוא לא רוצה לחזור אחורה מההתחלה, הוא חוזר למה שהיה, לסיכום, ואז הוא יכול להמשיך. אם הוא לא יעשה את זה, הוא צריך לחזור בחזרה, למקומות קודמים, אז הפעם תתחם ותתחם ותתחם מים. אתה פשוט רואה.
אבל אדם שמתחיל
להראות, אני חייב,
גם בזה
שאתה יפה חדש, נכון.
בזה מה
אתה קורא? אותו דבר. בעבודת המידות אתה לא יכול לסכם. אתה לא יכול לסכם, נכון? אין לוח מידות. אבל אם אדם למשל עובד על מידה, בוא נקרא בלשון הרע. בלשון הרע. יש איזה פתגם שאני ככה לפעמים אוהב להשתמש בו, שזה עולה על דעתי. כי גם לפעמים יש איזה דעת. וכשבן אדם בא לדבר איתי על מישהו, זאת אומרת, כשאתה רוצה לדבר עליי, דבר איתי. כשאתה רוצה לדבר עליו, לך אליו. מה אתה רוצה ממני? אני לא בקטע. אז ברור שבאמת אני צריך לעמוד במדי שאני צריך לשמוע סיפור על מישהו כדי, לא יודע, בסדר, זה כבר פן אחר. אבל אם סתם אנשים מדברים, אתה רוצה לדבר איתו עליי, דבר איתי. עכשיו, בעבודת המידות, כשהאדם קודם כל בורר לו איזה מידה שהוא רוצה לעבוד עליה, אז הוא מכין תוכנית עבודה. הוא לא יכול סתם להגיד, אני עכשיו רוצה לעבוד על מידה פלונית. צריך לזהות את המידה, להבין את הגדרים שלה, ואז תכנן איך הוא עובד עליה. עכשיו, הוא מתחיל לעבוד. יש לו שכל דעת, כן? אז פה באמת, באמת, יש הרבה פעמים שאתה חוזר להתחלה. כי אתה, אבל כן, עוד לא התרגלת, זה עוד לא הפך להיות לך טבע. פה אני חושב שזה לא יסך הדעת. פה יסך הדעת הוא אינו דומה למה שאנחנו מדברים. בקניית עבודת המידות בשונה מקניין הלימוד של התורה. קניין הלימוד של התורה בא לתת לך את המסד הנתונים. כן, אתה נכון לזה, נכון? דאטאבייס, נכון? את המסד הנתונים שעליהם אתה בונה את כל המבנה. בעבודת מידות אתה עובד דווקא בגלל זה שאתה חוזר וחוזר ובודק ושונה ובודק שאכן אתה עובד על המידה שלך. שם כן יש עניין לחזור. כי שם דווקא ההישג הוא בחזרה ובבדיקה. ולא בהתקדמות כל כך. אלא באמת לבדוק שמה שאתה חשבת או מה שהיית עסוק בו הגעת באמת לדקויות. כי למידות יש דקויות. שם חשוב שתחזור. שם ככל שתחזור ותעמיק יותר, באמת תקנד. שם הקניין הוא שונה. אנחנו מדברים מצד אחד על היסח הדעת במחשבות, היסח הדעת בלימוד, היסח הדעת בידיעות, לבין היסח הדעת במידות, במידות אין היסח דעת. זה עבודה תמידית, חזרה, שורשית, עגולה כל הזמן. אז מצווה לחזור. זה שני דברים שונים.
יש שפספסתי, אני מתחיל מההתחלה.
נכון.
עכשיו, התחלה מההתחלה הזאת, היא לא, היא בעצם...
היא דבר טוב, זה בדיוק הוא שאומר. הרמח"ל כשהוא מדבר על ההפסד, כן? למה הוא קורא לזה הפסד? הוא בוודאי שזה הפסד. כי כבר אתה, אם אתה הגעת למצב הזה, ואת המשפט הזה לא שמת לב, אז אתה צריך לעזור מההתחלה. זה הפסד ודאי, כי לא קנית כלום. הרי מה העניין במידות? במידות כשאתה מתקדם ואתה חושב שהגעת למידה מסוים, מצב מסוים, כל מה שיש עד שם כבר לא אצלך. אם זה כן אצלך, תחזור מההתחלה. כי כל מה שבנית איננו. כל מה שבנית, בנית לא נכון. כל מה שבנית, בנית אולי עם טעויות. תבדוק מההתחלה, אתה חייב לחזור. לכן הוא קורא לזה הפסד. כי זה הפסד ממש. אנחנו רואים באמת שהרמח"ל משתמש בכל פרק ופרק מפסידי המידה. כי אם אתה הגעת לכאן, ואתה לא הצלחת, הפסדת כל מה שהיה לפני כן. כי במידות אי אפשר קרעים קרעים. אי אפשר. במידות זה חייב להיות שלם ומושלם. שלם ומושלם. לכן, אצל הרמח"ל הוא קורא לזה הפסד ממש. אנחנו מדברים להצליח דעת בצד השני, ואז תסכם. תסכם ותוכל תמיד לחזור ולהיות בדרך של עבודת השם. זה בסדר עכשיו. כן? חידדנו. בסדר גמור.
בפועל. במידות, אם יש לי שיח הדעת במילים אחרות,
תחזור מההתחלה.
אני פשוט לא התחלתי.
נכון. לא שלא התחלת. תבדוק מה שעשית, אכן עשית כמו שצריך.
נכון?
נכון. תחזור, תבדוק מההתחלה. איפה, מה חסר לך שם? זה לא מה שלא יהיה לך הכל. ושהגעת לזה, בדרך שבנית חסר משהו, תבדוק שם. בסדר. ברור. זה ברור? או שיש עוד שאלות? קצת שאלה,
אני זוכר אותך, בבקשה. זה היה בראש השנה. באתי לברעת את התנות. זה היה עוד מקום פנוי. כל המקומות פנוי תפוסי. שום בא בחור, ישב ילדים. ואני מכיר את הבחור. כשהוא מתפלל, הוא עושה כל מיני. הוא לא מכיר את כל הוא מאבדל אותי. ואני אמרתי לעצמי, זאת עבודה שלי עכשיו. שאני צריך פשוט להפסיק להתאבדל עליו. להבין שהוא לא עושה את זה מרוע. כך הוא. מערכת התאמין שלו כך. אני צריך פשוט לשנות את היחס שלי. זאת העמודה שלי עכשיו. אני אומר שזה באמת מסיח את דעתי. גם עם הילדים אותו דבר אני חושב, אבל אני מסיים.
כן, אבל יש שוני. מה שאתה עשית זה היה באמת הגדרה של דרך הדעת. הסף את הדעת, ממש לא צריך. פשוט, הסף את הדעת, ממש בסדר, ואמרת, זה לא. וזה בדיוק, הסחת הדעת זה מה שצריך. מה שקורה מילדים בבית הכנסת, לא. אנחנו לא מלאכים. אנחנו לא מלאכים. יש איזה סיפור, אני חושב, שזה היה אצל רבי אלימלך, או אולי אצל המגיד, שבא אליו אחד מתלמידיו ואמר לו שהוא רוצה לנסוע לליטא, להתווכח עם הליטאים, על ענייני החסידות בהתחלה. אז הוא אמר לו, לא, אתה אל תיטא. אמר לו, למה? לתגע שלי, ברוך השם, אני יודע מה למה. אמר לו, כן, אבל יש שאלה אחת שאתה לא יודע מה לענות. שאלה אחת ישאלו אותך ולא יודע מה לענות. אמר לו, מה? אז אמר לו, הרבה, אמר לו, תראה, ישאלו אותך למה אתם מתפללים 18 עם עיניים פתוחות. חסידים מתפללים עם עיניים פתוחות. אתה עושה עיניים כדי שהדעת לא תבלבל. אז הוא חסיד אמר, אנחנו לא רואים כלום. כן. אמר, אני יודע שאתם לא רואים כלום, אבל איך תסביר את זה? אתה לא הולך, כי אי אפשר, זה דברים שאי אפשר. עכשיו, זה דוגמה לעסק הדעת מוחלט. ב-18 אין כלום, הוא לא רואה כלום, הוא רואה עולמות עליונים, הוא לא רואה שום דבר חוץ מזה. אבל אנחנו לא במדרגה הזו. לכן הילדים, מפריעים לנו. פשוט מפריעים לנו. אז בוא נביא אותם, צריך להגיד את זה לנשים היקרות שלנו, שאולי היא רוצה לנוח, אולי באמת היא רוצה לנוח בערב שבת, כי מרזות קשה. אז אבל בית הכנסת זה לא גן ילדים, וזה לא האבא שבא לבית הכנסת, הוא לא יבד לי סיטה. הם רוצים לחנך את הילדים למצוות, בשביל בית הכנסת זה נפלא, אחרי עלינו. אחרי עלינו. תיקחו את הילדים היותר גדולים, שיזכו אותם בחוץ, ויכנסו פנימה לבית הכנסת, בזמן שאפשר להיכנס אחרי הדיון שבח, אפילו שהגבאים יעשו כזה דבר שמחלקים סוכריות רק אחרי עלינו. זהו, רק אחרי עלינו. והילדים ידעו שהם לא מקבלים. ומי שנכנס לפני זה לא מקבל. ורק אחרי עלינו שבח. אותו דבר אני גם אני אומר את זה, אמרתי בכמה מקומות, אפילו בבית הכנסת שלנו, שתעלונים של שבת לא טוב ששמים בהתחלה. לא טוב, לא טוב, ששימו את זה רק בסוף. יש בתי כנסת כאלה שבאמת מחלקים את זה אצל הגבאי ערימה, הוא גומר את התפילה, מפגר את זה. יש מקומות כאלה.
וככה הוא נועל את זה?
כן, כן. יש מקומות שזה פתוח. בסדר, אני לא הולך, אני אומר את דעתי, זה פשוט משיח דעת של אנשים. וחבל, זה יוצא שכרו בהפסדו. אז יהי רצון באמת שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו. למצוא את הדרך הנכונה, עשה, אנחנו לא נקרא בפנים, אבל הסבא הקדוש כותב על הפסוק הזה, שהייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו, מדבר על כך שהציווי שהתורה מצווה את המלך כדי שיהיה לעשותם, הוא רומז גם לנו, לכל אדם ואדם. כל אדם ואדם, אם, גם אם הוא עושה מצוות אנשים מלומדה, כותב הסבא הקדוש, וזה קורה הרבה. אבל הוא כותב שגם אדם כזה שעושה מצוות אנשים מלומדה יגיע, יש לו עולם הבא. אבל הוא מטה תנאי, שעשה זה בכל הכוח. בסדר, אתה עושה מצוות אנשים מלומדה, אבל עד הסוף. כל הכוח שלך, כל המרץ שלך, כל הגאוות, מצוות אנשים מלומדה. אבל שזה יהיה בשלמות. שזה לא יהיה גם מצוות אנשים מלומדה וגם כזה כדי לצאת ידי חובה. לא, זה לא. זה לא. אומר, בסדר, אתה עושה את זה, אין לך מרות אלוקים, אתה לא במדרגות של גילויים גדולים, אתה מנפילים, כדי יפילים, אתה מנפילים. בסדר, אני מכיר בן אדם שכל פעם שהיה, שהוא היה מברך את הברכה על תפילין, הוא היה נכנס לתפילין של יד, הוא היה נכנס למצב שאתה ראית שהוא עובר עליו משהו, הוא רוחני. וכל קריחה הוא לא יכול היה להמשיך. הוא היה נעצר. פשוט לא יכול היה, היה צריך לנשום או לחז. כל סיבוב היה עולה עולם, זה היה מתאים. כשאתה אומר, נלך תפילין, אמרת, זה גמרנו, הוא לא היה איתנו, אני יכול לדרוך עליו, להרביץ לו, אני זוכר שפעם אחת לא הייתה ברירה, אבל היינו צריכים להזיז אותו. הוא עמד בבית הכנסת מסוים, הוא עמד בין החזן לבין העמוד, כאילו בין העמודים שהולכים להוציא ספר תורה. והוא עמד שם, התפלל. ואי שרתי על הארון קודש, אני לא יכול, כזה קטן. אז לקחו אותו שני אנשים ושמו אותו. וזהו, כמו שלקחו אותו ככה שמו אותו, הוא נשאר שם, הוא בכלל... איננו, הוא בכלל לא היה איתנו. זה אנשים גדולים. אנחנו מניחים תפילין. אומר הסבא הקדוש, אתה מניח תפילין ככה? בסדר, אבל תניח תפילין ככה עד הסוף. תקרוך אותם, תעשה את המצווה, תפתין, תברך כמו שצריך, תפלל. אבל בזמן שאתה מניח תפילין, אתה שומע תפילין. בזמן שאתה מניח תפילין של יד, תחשב תפילין של יד. בזמן שאתה מניח תפילין של ראש, אז לאשכנזים צריך לברך. אתה לברך. לספרדים שלא מברכים, צריך בכלל לשמור על שלא ייכנס אל היתר דעת. ואנחנו יודעים שזה כהלכה, שאם כן יחזור, אתה צריך לברך. להגיד לו שאני פה מרגותו, זה ההלכה. שאם הוא יודע שהוא יסך דעת, הוא צריך לברך. גם הספרדים. אבל בזמן שאתה עושה את זה, זה כבר יתאריך. זה בכל כוח. יהי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בחודש אלול, שהקדוש ברוך הוא יעמוד לנו, לזרענו, לזרע זרענו, לעשות תשובה על בחירת הדרך. על זה שאנחנו נחזור על הדרך, למצוא את המהות, לשפוט צדק את עצמנו, לא להקפין, לא לקבל כל מיני גוזמות וכל מיני דברים שהם לא צריכים להיות, וממילא ככה נוכל לעבוד על ראש השנה, מוכנים, ויהיה דברים ברורים. זאת הדרך, זאת המהות. זה העניין. ככה לא מצליחים גם את הדעת, אלא בוא נאמר, ככה מצליחים לדעת פחות, יותר ממוקדים. ואני רק אומר עכשיו שאנחנו נגשים לבת הכנסת, ואנחנו נהיה הרבה לבת הכנסת, בגלל הסליחות וגם הרבה זמן, נשתדל שיהיה עסוקים במה שאנחנו עושים. ודיבורים וכל השאר, ואיזה אחרי זה. יש אחרי התפילה. אבל לפני התפילה ממש להשתדל לא להתעסק עם כלום, לבוא לתפילה. באים לבית הכנסת, באים לפגוש את הקודש בו. זהו. הכל מה שמפריע בדרך, משתדל להוריד אותו. ואם כבר קרה והגענו לבית הכנסת, בסך דעתנו, והתבלבלנו ודיברנו, ואלה באחד דברים, לעצור, לא להיכנס ישר לבית הכנסת. להחזיר את הדעת למבטי. נכנסת לבית הכנסת, אין שום דבר. חוץ מהקודש בו. זאת המלצה, זאת תפילה, זאת ברכה, שכוח יהודים. השיעור שלנו יהיה לעילוי נשמתם של כל חללי צה"ל שנהרגו בלבנון במלחמה האחרונה, ברפואת הפצועים, שנמצאים עם אזרחים, אם הם חיילים, ובכלל לרפואת עם ישראל. להתרפא מהחולי שלו, החולי הנפשי, החולי הריחוק מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מהמצוות ומהארץ הזו. כי מי שכופר בארץ הזו, בהכרח מנתק את הקשר בינו לבין העם ובין הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שיש חוט משולש של העם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. מי שמנתק חוט אחד, נתק את הכל. זה כמו מחרוזת כזאת, חוט עם חרוזים. חתכת, כל החרוזים התפזרו. זה גמרנו, זה כבר לא מחרוזת. אז לכן, זה יכול להיות אולי אוסף חרוזים, אבל זה כבר לא המחרוזת הרעיונית, הראשונית, שבה כולם נמצאים. אז באמת, צריכים להתפלל על זה, שנזכה לראות בגאולת ישראל במהרה בימינו ממש.